אז שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של פודקאסט מיטב המוחות של כלכליסט, שמביא לכם את החוקרים הכי חדשניים במחקרים שמשנים את העולם. והפעם אנחנו עם דוקטור אילי רטיג מאוניברסיטת חיפה, מומחה למדיניות אנרגטית במרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית. אילי חוקר שיח ביטחוני כמנוע לשיתוף פעולה, או כחוסם שיתופי פעולה במשאבי אנרגיה. שזה במילים פשוטות, למה אנחנו כל הזמן מדברים על מלחמה ומלחמה ומלחמה, כשאנחנו מזכירים אסדות או נפט או כל מקור אנרגיה אחר. אז לפני שנצלול למחקר שלו, נספר רק שאילי כתב את הדוקטורט שלו באוניברסיטת חיפה על תפקיד הנפט בהסכמי השלום בין ישראל למצרים, ועושה את פוסט הדוקטורט שלו באוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס, בו הוא חוקר כיצד קובע מדיניות משתמשים בטיעונים ביטחוניים על מנת לקדם יוזמות אנרגטיות וסביבתיות אזוריות, כמו פיתוח משותף של שדות נפט וגז, או סבסוד אנרגיות מתחדשות. אז שלום אילי.
שלום.
כיף שאתה כאן, וספר לנו מה המחקר שלך, מה שיטת המחקר ומה היו התוצאות.
אז תודה רבה שזמנת אותי. אז כמו שאמרת, אני מתעסק במניעים שמעודדים מדינות לשתף פעולה סביב משאבי אנרגיה משותפים ואיומים סביבתיים ואנרגטיים. זה נושא שהופך להיות יותר חשוב ויותר רלוונטי, ככל שאנחנו מבינים שהדרך היחידה להתמודד עם שינוי אקלים, ולשנות את מערך ההפקת החשמל שלנו, אנחנו צריכים לשתף פעולה, לחבר גרידים של חשמל אחד לשני, ולגרום למדינות לשתף פעולה. הבעיה היא שאנחנו לא מצליחים לגרום למדינות לעשות את זה, שזה מפתיע ומתסכל. כי אם אנחנו הולכים לפי התיאוריה הנאו-ליברלית של איך מקדמים שיתוף פעולה בעולם, מדינות אמורות לרצות לשתף פעולה אם זה יוצר עבור כולן רווח כלכלי נאה. הבעיה היא שכשזה מגיע לאנרגיה זה פשוט לא קורה, או זה קורה הרבה פחות ממה שאנחנו היינו מקווים. מדינות מעדיפות עצמאות אנרגטית על פני הכל, ומאוד ממענות לשתף פעולה ככל שהן יכולות. האיחוד האירופי, כשזה מגיע לאנרגיה, אין דבר כזה איחוד אירופי. כל מדינה בפני עצמה, כל יוזמה לחבר גרידים אחת לשנייה, היא רחוקה מאוד מהיעדים שהיא הציבה לעצמה.
אבל יש כל מיני יוזמות כאלה לצינורות שלום, לדברים כאלה שכן יעברו בסוף דרך מדינה.
אז אנחנו רואים המון יוזמות לצינורות שלום, ואף אחת מהן לא יוצאת לפועל. אם זה בין אזרבייג'אן לארמניה, או הודו ופקיסטן, או קפריסין וצפון קפריסין, או דרום קוריאה וצפון קוריאה עם צינור מרוסיה, הבעיה היא שגם אם זה רווחי, וגם אם זה הדרך הכי יעילה להשיג את האנרגיה, אף מדינה לא רוצה להיות תלויה במדינה אחרת, בטח לא במדינה יריבה, על מנת להשיג את מקור, את המקור הכי חשוב לקיום המדינה המודרנית, שזה אנרגיה רציפה וזמינה.
אז בוא נסתכל דקה דווקא על הים הקטן שלנו, הים התיכון, יש לנו מאגרי גז שהתגלו. איך שיתוף הפעולה בין ישראל לשכנות שלה? אנחנו כן רואים שיש נגיד שיתוף פעולה עם מצרים, צינור, ירדן.
אז בדיוק, אז יש פה שתי תופעות. מצד אחד יש לנו סכסוכים, הולכים ומתגלעים סביב משאבי האנרגיה, אם זה בין יוון לטורקיה, סכסוכי גבול בין ישראל ללבנון, בין מצרים ולוב אפילו, ומצד שני את רואה פתאום שיתופי פעולה בין ישראל לשכנות שלה, בין ישראל ליוון וקפריסין, שהיו פעם די לעומתיות לישראל, תלוי איזו ממשלה נמצאת ביוון. אז אנחנו רואים שתי תופעות. והשאלה היא מה מסביר את זה, כלומר, למה מדינת ישראל משתפת פעולה סביב אנרגיה עם מדינות מסוימות, ולמה מדינות אחרות לא מצליחות להגיע למצב של שיתוף פעולה.
אז בוא נחזור עכשיו למחקר שלך.
כן. אז אני מנסה לבדוק מה המניעים לגרום למדינות לשתף פעולה, ואני מתמקד בשיח ביטחוני, כלומר, איך מדינות מתגברות על הטיעונים הביטחוניים שמעודדים עצמאות והתבדלות, על מנת דווקא לקדם שיתופי פעולה. במחקר שלי אני התמקדתי ספציפית במאגרי גז בישראל, ואיך מדינת ישראל השתמשה בטיעונים ביטחוניים, על מנת להצדיק את הפיתוח המהיר של הגז, ואת הייצוא שלו למדינות השכנות אלינו.
דוגמה?
אז למשל, עברנו על פרוטוקולים, וריאיינתי קובע מדיניות במשרד האנרגיה ובמשרד הביטחון. בישראל יש בעיה, כשזה מגיע לחקר אנרגיה, שהכל חסוי, והכל נחשב כסוד ביטחוני. ולכן כדי להשיג מידע על משק האנרגיה בישראל, צריך לעקוף הרבה פעמים, לדבר עם לשעברים, לראיין לא רק את קובעי המדיניות הישראלים, אלא גם את הקאונטר פארטס שלהם בטורקיה וביוון, ולראות האם באמת השיחות שהתנהלו הם כמו שהתנהלו. ומה שמצאתי במחקר זה שישראל בעצם שיחקה משחק דו-שלבי. כשהיא ניסתה לעודד את פיתוח שדות הגז לוויתן ותמר, היא דיברה בשפה אחת למדינות סביבנו, ובשפה אחרת לציבור הישראלי. כלפי יוון, קפריסין, טורקיה, היא דיברה על הגז כמשאב משותף, כפיתוח כלכלי משותף, כמשהו שיתרום לכולם, ושיעזור לייצב וליצור שלום באזור. אבל כלפי הציבור הישראלי, מדינת ישראל השתמשה בטיעונים ביטחוניים קיומיים מאוד. אם זה הסיבה שאנחנו צריכים לפתח את השדה זה, כי ירדן ומצרים יקרסו אם לא ניתן להם גז מהר, ואז יהיו לנו מחבלים על הגדרות, אם אנחנו לא נייצא גז למדינות השכנות, אז איראן תייצא, ואז היא תתפוס דריסת רגל על הגבול שלנו, אם נייצא לאירופה, אז הם לא יוכלו להטיל עלינו סנקציות, ואנחנו נסגור עליהם את השלטר, כלומר שימוש ברטוריקה מאוד לאומנית, של עליונות אנרגטית ודומיננטיות אנרגטית ועוצמה על פני מדינות אחרות, כהצדקה, לפיתוח שדות הגז. אז יש לנו פה תופעה מעניינת של שימוש בטיעונים ביטחוניים לאומניים, דווקא על מנת לקדם שיתופי פעולה בינלאומיים.
תגיד, יש לי שאלה, למה אתה חושב, או האם אתה חושב, ששיח ביטחוני הוא ייחודי לתחום האנרגטי, כי עושה רושם שאפשר להניע פה הכל בעזרת שיח ביטחוני. רק אומרים איראן וכולם פה ככה ממש זזים מקצה לקצה בכל מה שרק רוצים להשיג.
אז אנרגיה זה מוצר ייחודי בעולם, ובגלל זה זה גם נושא שמעניין אותי ואני חוקר אותו. הוא לא מוצר כלכלי רגיל, וגם קובעי מדיניות לא מתייחסים אליו כאל מוצר כלכלי, הם מתייחסים אליו כאל מוצר ביטחוני, כמו יבוא נשק. מבחינתם ומבחינתנו, העולם המודרני, המדינה המודרנית, לא מתקיימת בלי יבוא רציף ואמין של מקורות אנרגיה. בלי חשמל, אין מדינה. ראינו סגר של קורונה, ואנשים הולכים לקנות נייר טואלט, אם אין לנו חשמל כמה ימים, נייר טואלט זה הבעיה הכי קטנה שלנו, הביוב מתחיל לעלות, כי מים יפסיקו לזרום אלינו, אנחנו לא יודעים לשמר את האוכל שלנו, בלי חשמל רציף. הצורך שלנו באנרגיה, וברובה המכריע דלקים מאובנים, נפט, גז ופחם, זה משהו שאנחנו לא יודעים להתגבר אליו בשלב זה. יש הרבה טיעונים של keep it in the ground, כן, להשאיר את זה בקרקע, וגם ככה אנחנו עוד מעט נפסיק להשתמש בזה, ונעבור לאנרגיות מתחדשות, זה לא יקרה בזמן הקרוב. גם אם נעביר את כל משק החשמל שלנו לסולר ורוח, חשמל זה רק 20% מצריכת האנרגיה העולמית. הרוב זה תחבורה וחקלאות ומוצרים. כל דבר בחיים שלנו יש בו נפט. כל דבר מסביבנו באולפן הזה יש בו נפט. המיקרופון שאני מדבר דרכו, המחשב שלך, פלסטיק, הגומי, בהכל יש נפט, המשקפיים על הפרצוף, האיפור על הפנים, התרופה שאנחנו נוטלים, כן, בקפסולה, בהכל יש נפט, אפילו בבטון, בקיר לידינו, בחומר המאגד יש נפט. וגם אם הנפט לא היה מעורב ישירות במוצר, כל מוצר שאי פעם נתקלת בו בחיים שלך, אלא אם כן גידלת גזר בחצר שלך, כל דבר שאי פעם צרכנו הגיע אלינו, באמצעות מסעית או ספינה או מטוס או רכבת, או לפעמים כל הדברים האלה יחדיו, והכל מונע על ידי נפט. ואין לנו כרגע תחליף לזה. אז אם אנחנו לא מבטיחים לעצמנו הספקה רציפה ואמינה של מקורות אנרגיה, המדינה קורסת, וזה עוד לפני שאני מדבר על הצבא שצריך את הנפט. אז מאוד קל להמחיש את זה לאנשים, ומאוד קל גם להפחיד. בכיתה שלי, למשל, כשאני מלמד סטודנטים, שני תרגילים שאני אוהב לעשות, אחד זה מתנדב שמוציא את התיק שלו ומרוקן את התיק, ואנחנו רואים מה שם בתיק שלו עשוי מנפט, וזה כמעט הכל. והדבר השני זה, אני מבקש מסטודנט לחבוט את השלטר של הכיתה.
אוקיי.
Okay. ופתאום נהיה חושך. ובחמש דקות הראשונות כולם צוחקים ועושים קולות של רוח רפאים, אבל אחרי חמש דקות אנשים נלחצים.
נכון.
וזה מאוד קל להמחיש מה קורה כשיש בלאקאוט, ואין משהו שמלחיץ יותר קובע מדיניות מאשר מצב כזה, כי קשה לך לומר שאתה מנהל את המדינה כמו שצריך, אם אין חשמל. אפילו במצרים, כשיש הפסקות חשמל, אנשים יוצאים לרחוב, כי אתה כנראה לא מנהיג כל כך חזק כמו שאתה טוען שאתה, אם אתה לא מסוגל לספק הספקה רציפה של חשמל למדינה.
ובכל זאת, אנחנו חיים במדינה שכל השיח הביטחוני כאן הוא על ספידים. כל דבר פה הוא בסופו של דבר הוא שיח ביטחוני. אז שיח ביטחוני במדינת ישראל, הוא יכול לייצג משהו? אפשר בכלל ללמוד ממנו?
אז ישראל בוודאי מאוד, הציבור הישראלי מאוד פתוח לשיח ביטחוני, זה לא ייחודי רק לישראל, זה קורה הרבה למדינות שחוות טראומה או איומים, בטח למשק האנרגיה שלהם, אבל אין ספק שאפשר ליצור ביטחוניזציה להמון דברים, ואפשר לקדם עם זה המון נושאי מדיניות, ואפילו נושאי מדיניות שסותרים אחד את השני. הבעיה היא שביטחון זה תחום שמאוד ניתן למניפולציה, במיוחד מניפולציה רטורית, כי קשה מאוד למדוד בצורה אובייקטיבית ביטחון. קשה לי להגיד, יש לי מספיק ביטחון. אני מרגיש, כשיש לי מספיק ביטחון, אני לא חושב על זה. אבל כשאני פתאום מרגיש שחסר לי, אז אני צריך את זה כמה שיותר מהר.
נכון, גם אתה יודע, אפשר להגיד, כל דבר הוא איום. גם אם אני אומרת, אנחנו נכון שיש לנו עכשיו איזה הסכם שלום עם מדינה, אבל עדיין יכולה להיות איום, עדיין יכול להיות שמתישהו יתחלף שם שלטון, עדיין יכול להיות שאפילו מדינה שהיא חצי עולם מפה, יום אחד איתי, כאילו איומים תמיד אפשר לראות בכל מקום, מתי זה סתם דמגוגיה רטורית שנועדה להניע, ומתי באמת צריך להתייחס לאיום כאל משהו אמיתי שהוא נכנס לתוך השיח.
אז זה בדיוק העניין, שקשה מאוד למדוד את זה, ובדרך כלל אנחנו נוטים לכיוון ה-better safe than sorry. ובגלל זה גם ביטחוניזציה נכנסת לחיים שלנו בכל התחומים. וקשה מאוד להגיד, זו דמגוגיה וזו לא. או עד לנקודה הזאת, המשאבים שהשקעתי הם הגיוניים, ומשיגים את ההרתעה שרציתי, ויותר מזה זה כבר לא הגיוני. ואיראן זה דוגמה מצוינת. כי קשה לי להגיד מתי הרתעה מצליחה. קל לי מאוד להגיד שהרתעה נכשלת. אם אני משקיע משאבים, ובכל זאת איראן פיתחה פצצה ושגרה אותה אלינו, אז הרתעה נכשלה, וכל המשאבים שהשקענו היו לריק. אבל כל שנה שעוברת, ואיראן לא פיתחה את הפצצה, או לא שגרה אלינו, קשה לי לומר האם זה בגלל המשאבים והמהלכים שאנחנו עשינו, או שהיא לא הייתה מפתחת את זה בלי קשר אלינו. כלומר, סיבות אחרות גרמו לזה. זה קצת כמו הבדיחה הזאת על האבקה נגד הפילים, שבן אדם מסתובב ברחוב, מפזר אבקה, בא אליו שוטר, שואל אותו, אדוני, למה אתה מפזר אבקה פה באמצע הרחוב? זאת אומרת, זה אבקה נגד פילים, שהפילים לא ייכנסו לתוך העיר. זאת אומרת, אדוני, אנחנו באמצע עיר, אין פה פילים. זאת אומרת, אתה רואה שזה עובד. אז חובת ההוכחה היא על מי שאומר, יש מספיק ביטחון, לא צריך להשקיע עוד משאבים. מאוד קל להגיד, אין מספיק. עכשיו, קל לייצר תחושה של חוסר ביטחון. עכשיו, זה לא אומר שאין מדדים אובייקטיביים של איום. אם אני יושב בחצר שלי בבולדר קולרדו, ופתאום נכנס לי דוב לחצר ושואט לכיווני, שזה לפעמים קורה לתושבי בולדר קולורדו, אז אין ספק שאובייקטיבית אני תחת איום קיומי כרגע. אבל האם קיומם של הדובים ביער ליד בולדר קולורדו זה איום קיומי? זה כבר שאלה של פרשנות. האם אני צריך להשקיע משאבים בלגדר את היער, או להכניס ציידים להרוג את הדובים? זו כבר שאלה של עד כמה אני תופס בעיה כאיום, שאני צריך לשים בו משאבים. וככל שאני, למשל, אשים בכל רחבי העיר שלטים, זהירות דוב, ואני אזכיר לאנשים שיש דובים ביער ושזה איום, כך אני גורם לאנשים להיות פתוחים יותר לרעיון של בוא נשקיע משאבים, וזה תמיד משאבים חריגים. זה הרעיון בביטחוניזציה, שאני בעצם מבקש משאבים שלא כתובים לי בתקציב אחרת.
נכון.
אני מבקש לעקוף רגולציות ולעקוף due process, על מנת להשיג את המשאבים שאני צריך בשביל לקדם את המדיניות שאני רוצה. ככל שאני מזכיר לאנשים את האיום, ככה הם יהיו יותר פתוחים להסכים שהמשאבים יילקחו ממשהו אחד שאנחנו רוצים וינותבו למשהו אחר.
אני בעברי עבדתי בחברה, ופעם בכמה זמן היו לנו ישיבות הנהלה, ואז כל סמנכ"ל היה יושב ומסביר, והיו לו שקפים כאלה, כמה משהו עושה זה חשוב, וכמה יש לו עומס בעבודה, וכמה צריך להגדיל לו את המשאבים, להגדיל לו כוח אדם. ואז היה מגיע הסמנכ"ל של ה-IT, עם שקף אחד בלבד, ואומר, יש איומי סייבר על החברה, זה וזה וזה המערכות שלה, אם חלילה משהו יקרה, זה וזה 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 לא יעבוד, לכן אני צריך עוד כך וכך כסף. ואכן הוא היה היחיד שיוצא עם כסף מהישיבות האלה.
זה מאוד הגיוני, כי אינטואיטיבית אנחנו מבינים שיש כאן איום, אבל אנחנו אומרים, אני לא מספיק מבין או מומחה בזה, אני יוצא מתוך הנחה שמי שכן מומחה בזה, יודע על מה הוא מדבר, ואני אתן לו את המשאבים לעשות את זה. קחי בחשבון שזה לאו דווקא משהו שלילי, כלומר זה משהו מאוד טבעי, השאלה היא מה עושים עם זה. Security is what you make of it, ואני יכול להשתמש בטיעון ביטחוני, על מנת להשיג משאבים לקדם מדיניות לאומתית או לאומנית, אבל אני יכול להשתמש בטיעונים ביטחוניים על מנת לקדם גם שיתופי פעולה. אני יכול להשתמש בטיעונים ביטחוניים על מנת לקדם שיתופי פעולה, על מנת לקדם למשל אנרגיות מתחדשות וסולריות.
אז בוא באמת נחזור דקה לתחום האנרגיה. אז שאתה מסתכל על הביטחוניזציה בתחום האנרגיה, יש איזה שמגמות מסוימות בשיח הבינלאומי, יותר שיח ביטחוני, פחות שיח ביטחוני, עידוד של אנרגיות מסוימות, עידוד של טקטיקה כזאת או אחרת?
כן, אז בשנים האחרונות, וזו מגמה שאנחנו נראה הולכת ומתגברת, השימוש בטיעונים ביטחוניים על מנת לקדם מהלכים גלובליים למאבק בשינוי אקלים, ולקידום אנרגיות מתחדשות. אז דוגמה מצוינת שראינו בשנים האחרונות, זה חברת הקונגרס אלכסנדריה אוקזיו קורטז, מהמפלגה הדמוקרטית האמריקאית, שמנסה לקדם את ה-Green New Deal, איזושהי רפורמה רחבת היקף של טריליונים של דולרים, על מנת לקדם אנרגיות מתחדשות בארצות הברית, ולמתן פליטות CO2, ואת רואה בהצעת חוק שהיא מגישה, שימוש מאוד מאוד חזק בטיעונים ביטחוניים אקזיסטנציאליים, שימוש במילים כמו threat multiplier וcrisis ומאות אלפי הרוגים בארצות הברית, כדרך לזרז מקבלי החלטות להשקיע משאבים בזה. הרבה פעמים ברעיונות איתה, היא תגיד משפטים כמו לעולם, the world will end in 12 years, העולם הולך להסתיים בעוד 12 שנים, ואתם מתעסקים איתי באיך נשלם על זה. אז השימוש הזה בטיעונים ביטחוניים זה משהו שאפשר לקדם, כי אחרת מאוד קשה לגרום לקובע המדיניות להשקיע את המשאבים עכשיו במשהו שעולה הרבה כסף עכשיו, והדיבידנטים יהיו באולי בעוד 50 שנה, שלא יקרה משהו שאחרת היה קורה, כמו אסונות טבע וכולי. ואפשר לראות את אותו דבר גם בקידום אנרגיות מתחדשות, שכל פעם שמדובר בטכנולוגיה חדשה היא עולה כסף, ובהתחלה צריך לסבסד אותה כדי שהיא תהיה רווחית. ואנחנו רואים למשל בקידום אנרגיה סולארית ורוח בגרמניה ובבריטניה, שימוש ברטוריקה של הסיבה שאנחנו מסבסדים ומשלמים הרבה על אנרגיית שמש, זה כדי להפחית את התלות מהאיום הרוסי. אנחנו רוצים להיות עצמאים אנרגטיים, להיות תלויים פחות בגז הרוסי, ועל כן מסיבות ביטחוניות אנחנו משלמים security premium על ההשקעה שלנו באנרגיות מתחדשות. וגם בישראל הדרך לקדם באמת אנרגיות מתחדשות זה הרבה פעמים דרך שיח ביטחוני. כלומר, מה היתרון באנרגיה סולארית בישראל? לאו דווקא איך שזה ישפיע על שינוי אקלים, כי באמת ההשפעה של ישראל על שינוי אקלים וגז החממה היא מאוד מזרית, אבל הרעיון הזה של לבזר את מקורות האנרגיה, של אם תחנת כוח בישראל נפגעת, אז יש לנו עוד מפוזר על פני השטח, עוד אמצעים להפקת חשמל. זה טיעון שתופס יותר בחברה הישראלית. אז השימוש בטיעונים ביטחוניים יכול לקדם גם דברים טובים, או שדברים שאנחנו תופסים כטובים. השאלה היא איך אנחנו משתמשים בזה, ואיך קובע המדיניות משתמש בזה.
בוא נחזור טיפה היסטורית. אחד הטיעונים הביטחוניים הכי נפוצים פה בישראל והכי עמוקים בתודעה הקולקטיבית שלנו, זה חרם הנפט על ישראל. ואיך אתה רואה אותו עכשיו, בטח על רקע הקריסה במחירי הנפט לאחרונה?
אז הנפט הוא מוצר הרבה פחות פוליטי ממה שאנחנו נוטים לחשוב. עדיין יש לנו, וגם לאמריקאים, את הטראומה הזאת של ה-OPEC Oil Embargo, של חרם הנפט מ-1973, העולם הוא לא אותו עולם, והשוק נפט הוא לא אותו שוק נפט כמו בשנות ה-70. אם פעם מדינות אופק היו שולטות ב-60-70% מייצוא הנפט, היום זה 40%. היום יש לנו רזרבות אסטרטגיות של נפט לכל מדינה מערבית, לשלושה חודשים הבאים יש לנו בורסה של נפט. הרבה פעמים אנחנו אפילו לא יודעים ולא אכפת לנו מאיפה מגיע הנפט שלנו. ברוקר איטלקי יכול למכור לי נפט ניגרי, ממחלית קטרית, וזה יעבור דרך צרפת. יש הרבה פחות פנים לזה, וישראל, זה נכון שבעבר, ישראל התמודדה עם קשיים מאוד גדולים בלהשיג את אספקת הנפט שלה, והסיפורים סביב איך בכל זאת ישראל הצליחה להשיג את הנפט הם מדהימים. אבל מאז קריסת ברית המועצות, מאז שנות ה-90, ויצירתם של הרבה מדינות עשירות בנפט קטנות במקום ברית המועצות, ישראל לא חווה איום משמעותי על אספקת הנפט שלה. אין לה מחסור, וגם כעת המחירים מאוד נמוכים, ויש אספקה מאוד גדולה. זה לא אומר שישראל בטוחה לגמרי. למשל, רוב הנפט שלנו מגיע מאותו אזור גיאוגרפי, פחות או יותר, האזור הפוסט-סובייטי, וכולו עובר דרך טורקיה, כמעט כולו. או דרך צינור נפט, שנקרא BTC, או דרך מיצרי הבוספורוס, דרך מחליות. ועם זאת, טורקיה מעולם לא השתמשה במסחר בנפט איתנו ככלי פוליטי.
גם בימים שהיחסים היו מאוד צוננים?
אפילו בימים האלה, בשום שלב טורקיה לא אימה להפסיק להעביר, להיות טרנזיט לנפט שלנו, ואנחנו גם מזקקים את הנפט בבזן, וחצי מזה מייצאים חזרה לטורקיה, ובשום שלב המסחר בינינו לא נקטע. אז הנפט לא שימש, ובדרך כלל גם לא משמש כלי פוליטי יותר מדי, בגלל שיש שפע ממנו, ויש הרבה יותר ספקיות מאז שנות ה-70, אם מדינה אחת מאיימת עליי לא למכור לי את הנפט, אז אני די בקלות יכול למצוא מדינה אחרת שתמכור לי אותו.
לי עושה רושם, אני חייבת להגיד, בטח כל המאבק, סביב כל המאבק באסדות הגז, ובמחירי הגז, שהרבה פעמים הטיעונים הביטחוניים הם בשביל ליצור תיעדוף. כאילו, מה אנחנו מעדיפים? שיהיה זול לצרכנים, שיהיה פתרון שיטיב עם המשק, או שיהיה פתרון שישמור על הביטחון? זה לא איזשהו משהו כזה קצת מסע חשן בשביל לנסות לספק למשק הישראלי מוצרים במחירים אולי פחות תחרותיים או פחות אטרקטיביים לצרכן?
כשזה מגיע לאנרגיה, הסדר צריך להיות מאוד ברור לקובעי המדיניות. קודם כל צריך מקור אמין ורציף. את צריכה לקבל את החשמל כשאת רוצה וצריכה אותו, לא כשהוא זמין. כשאת מדליקה את המתג, צריך להיות לחשמל. גם אם זה באמצע הלילה, גם אם זה כשכולם מדליקים בבת אחת את המזגן, את צריכה קודם כל שהוא יהיה אמין ורציף. אחרי זה גם כדאי שהוא יהיה זול. אבל ישראל לאורך ההיסטוריה משלמת יותר עבור מקורות הנפט שלה, והפחם, על מנת להבטיח שיהיה מי שימכור לנו אותו, ולא ייחנה לחרמות כאלה ואחרות. אז אנחנו בדרך כלל גם משלמים מעל הממוצע בשוק, על מנת להבטיח הספקה אמינה. בסוף, גם נכנס העניין של, עדיף שזה יהיה גם בת קיימה, עדיף שזה לא ייצור זיהום. אבל אם אני קובע מדיניות, קשה לי לשכנע קובע מדיניות להסכים, להשקיע באנרגיה בת קיימה, אם היא לא קודם כל אמינה, ואחרי זה גם זולה. בסוף, אם היא גם בת קיימה, זה בונוס. אבל דבר ראשון, זה צריך להיות כשאני רוצה את זה, מתי שאני רוצה את זה, וזה רעיון די טבעי. את לא תשלמי על כפפת צמר באמצע הקיץ, או את תשלמי הרבה פחות, כי את לא צריכה כרגע כפפת צמר, כי חם. אבל באמצע החורף, כשאת צריכה את זה, את תהיה מוכנה גם לשלם כפול או פי שלוש על כפפת צמר, או מטריה בגשם. מהצד השני, כן, אם אני אציע לך, נגיד, $100, ואני אגיד לך, אני אתן לך עכשיו $100, אבל בשטרות של דולרים בודדים, מפוזרים על פני החדר. או שאני אתן לך $1,000, אבל באגורות מפוזרות על פני כל העיר. אתה עדיף לי את $100, כי את אומרת, המשאבים שאני צריכה להשקיע על מנת להשיג את כל המטבעות האלה, לא שווים את המאמץ. אז אני, כל עוד יש לי מקור אנרגיה זמין ונוח וממורכז, אני אעדיף אותו גם אם זה יעלה לי יותר או אני ארוויח פחות. וזה קונספט די טבעי, והוא נכנס גם לעולם האנרגיה ככה, וזה האתגר של אנשי סביבה, אנשי אקלים, איך בכל זאת לשכנע את קובעי המדיניות, להשקיע באנרגיה שכרגע לא מספקת לי את האמינות ואת הזמינות שאני צריך שפחם וגז כן מספקות לי.
והמחיר? נידונו לצרוך אנרגיה במחירים גבוהים בגלל המצב הביטחוני, או שיש כאן מקום גם לקחת את זה כשיקול?
זה נורא תלוי איזה דלק אנחנו מדברים. כשזה מגיע לנפט, המחירים יורדים והמחירים לא תלויים בנו, זה מוצר גלובלי, ואת שואלת אותי מה מחיר הנפט, אז אני יכול להיכנס לגוגל ולהגיד לך, זה המחיר של חבית נפט, ואולי ישראל מקבלת פרימיום, אולי היא מקבלת, משלמת קצת יותר על שינוע, אבל זהו בגדול. כשזה מגיע לגז, אין מחיר לגז. אין מחיר גלובלי, אני מתכוון. כשהיה את הוויכוח סביב המתווה, האם אנחנו משלמים יותר מדי על גז או פחות מדי, אין, זה לא בר השוואה, כי גז זה מוצר אזורי. המחיר נקבע בחוזה בין שתי מדינות. בניגוד לנפט, אם אני מוצא נפט באדמה, אז שיחקתי אותה, זה בוננזה. אני מוציא את הנפט מהאדמה, שם את זה במחליות, ומשיט את זה בכל העולם, ותמיד אני אמצא מי שיקנה את זה. ואם כרגע אני לא מוצא מי שיקנה את זה, אז אני משאיר את זה במחליות, או שם את זה בסילואים, ומחכה שהמחיר יעלה. עם גז זה לא עובד ככה. עם גז אני צריך לדעת מי הולך לקנות לי את הגז הזה ב-10-15 השנים הקרובות, ואני צריך לבנות פיזית צינור בין פי הבאר, ועד לנקודה למפעל שהולך לצורך את הגז הזה. אז עד שאני לא יודע מי הולך לקנות ממני את זה, ועד שאני לא יודע שהוא הולך לשלם לי מחיר קבוע ומשתלם, שיחזיר לי את ההשקעה מהר, אני לא אבנה את הצינור הזה, ואני לא אוציא את הגז מהאדמה. אז ישראל, בזמן המתווה, עמדה במצב שבו היא צריכה, או מרגישה שהיא צריכה, להציע מחיר יחסית גבוה, אבל שוב, יחסית למה, על מנת להשיג את הגז הזה. את יכולה להגיד כרגע, ישראל משלמת יותר על גז מאשר באירופה. אבל זה גם יכול להשתנות בעוד 5 שנים, כי שוב, זה תלוי מאיפה הגז מגיע, מה אורך הצינור, האם יש עוד מתחרות על הגז. אירופה כרגע נהנית משפע של תחרות על גז, גם מרוסיה וגם מאזרבייג'אן, וגם LNG עכשיו שמגיע מארצות הברית, וקטר ואוסטרליה. אז הם כרגע משלמות מעט מאוד על גז לעומת ישראל. אבל נורא קשה להגיד, אז גם אנחנו צריכים לשלם פחות, כי התנאים שלנו הם לא התנאים שלהם.
עד כמה השיח הביטחוניסטי סביב אסדות הגז הוא משקף איומים אמיתיים? צריך עכשיו באמת צי של ספינות להגנה על אסדה?
אז על הספינות אני לא יודע להגיב, כי אני לא איש צבא, וזה גם מתקשר למה שאמרת על הסייבר, שאני אומר, אני לא מבין בסייבר, אבל זה נשמע לי הגיוני. אין ספק שישראל חשופה לאיומים פיזיים כלפי מאגרי הגז שלה, שמדינות מערביות אחרות בממוצע לא חובות. כלומר, כן, חבלה מפי כל מיני ארגונים מיליטנטים כאלו ואחרים, שמאיימים על האסדה שלנו. זה לא משהו שמדינות מערביות בדרך כלל מתמודדות איתם, כן, מדינה כמו ניגריה למשל מתמודדת וכולי. והשאלה היא שוב, כמה משאבים אני צריך להשקיע, על מנת להשיג את ההרתעה הנדרשת. אני לא יודע להגיד, 2 ספינות זה מספיק, וכל ספינה מעבר ל2 ספינות, זה כבר לא מעלה לי את ההרתעה. אין לי דרך למדוד את זה, ולכן קל מה שנקרא למכור את זה, זה נתון מאוד למניפולציה. במקרה של האסדה שלנו בים, יש עוד דרכים להגביר את ההבטחה סביבה, שהיא מעבר ללקנות ספינות ולהגן עליה פיזית. למשל, אחד מהאינטרסים הביטחוניים שיש לישראל למכור למדינות שסביבנו, היא שהגז הופך מגז ציוני או גז ישראלי לגז אזורי. לנכס אסטרטגי של המדינות שסביבנו. כלומר, אם ירדן מקבלת את הגז שלנו, ומצרים והרשות הפלסטינית, אז אם חיזבאללה בא ופוגע בשדה, אז האור כבה לא רק אצלנו, אלא גם אצלהם. ואז יש להם אינטרס לבוא ולעזור לנו, ולתת לנו מידע מדעיני כדי שזה לא יקרה. אז יש כל מיני דרכים, גם דרך שיתופי פעולה, על מנת להשיג יותר ביטחון, שהם מעבר לרק לקנות ספינה כזאת או אחרת.
אז איך אתה חושב שגילוי הגז צריך לעצב את פני הים התיכון? נגיד מצרים, לבנון, הן מתחרות, הן אויבות, הן מה?
אי אפשר למצות את הפוטנציאל הכלכלי של הים התיכון, בלי שהמדינות פה ישתפו פעולה, אחת עם השנייה. זה אינטרס משותף של ישראל ולבנון ומצרים וכל הנוגעים בדבר, שנסדיר בינינו את הגבולות, ושנראה לשחקנים בינלאומיים גדולים שאנחנו יודעים לשחק יפה. כי הגז הוא משאב כל כך יקר וכל כך מסובך, בטח כשהוא באמצע הים להוציא מהאדמה, שחייבים את שיתוף בפעולה של כל המדינות מסביב. ישראל לא יכולה לייצא את הגז בצינור לאירופה, בלי שזה יעבור במים כלכליים של עוד לפחות 3 מדינות. אז אנחנו חייבים שהמדינות האלה ישתפו פעולה אחת עם השנייה. ישראל ולבנון לא יוכלו לבצע קידוחים ליד הגבול המשותף שלהם, עד שהם לא יסדירו אותו. טורקיה ויוון לא יוכלו להתקדם, עד שהם לא יסדירו ביניהם את העניין הזה של תיחום הגבולות. חייבים לשתף פעולה, אחרת אף יזם פרטי לא ייקח את הסיכון שבפיתוח גז באזור שלנו, בלי שהוא ידע שבסופו של דבר הוא לא ייתקע עם הגז בתוך האדמה, כי המדינות שסביבו לא יודעות לשתף פעולה.
אני רוצה להציע מבט אחר על איומים ביטחוניים. יכול להיות שבמקרה של גז ואנרגיה, האיומים הביטחוניים האמיתיים והלא אמיתיים, הם לא ממדינות אלא מחברות, מתאגידים, הרי אנחנו מסתכלים על התאגידי ענק שהיו כאן, נובל אנרג'י ועכשיו שברון, ועושה רושם שיש להם כוח מאוד 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 עמוק וחזק, והשפעה בלתי נגמרת, אז יכול להיות שאיום מנובל אנרג'י הוא יותר רציני מאיום ביטחוני מאיראן?
אז אנחנו נוטים לחשוב על חברות נפט בינלאומיות כמחזיקות בהמון עוצמה במערכת הבינלאומית, אבל האמת היא ש-80% ממאגרי הנפט בעולם נשלטות על ידי חברות לאומיות, אם זה סאודי ארמקו של הסעודים, או רוס נפט הרוסית, או סטאט אויל הנורווגית, שהיום קוראים להם אקוונור, כי הם לא רוצים את המילה אויל בשם, או פדווסה. לחברות נפט פרטיות אין שליטה על הרוב המכריע של מאגרי הנפט והגז, אבל כן יש להם כוח רב בתוך המדינות שהן פועלות, בעיקר במדינות חלשות. כלומר, יש להן את הכוח לפעמים במדינה חלשה, בטח למשל מדינה כמו ניגריה, שהמוסדות השלטוניים הם לא יציבים ויש הרבה בעיות של שחיתות, אז קל לחברת אנרגיה לבוא ולעקוף רגולציות, או לשנות את החוקים של המדינה, או את התקנות הסביבתיות לטובתם, או אפילו להשיג הגנה פרטית של מיליציות, אם המדינה לא יודעת לספק את ההגנה. וניגריה היא דוגמה טובה, אבל אותן חברות נפט, שפועלות במקום כמו ניגריה או אקוודור, כשהן פועלות באירלנד או הולנד או אלסקה, הן עומדות בתקנים הכי הכי מחמירים של סביבה. חברת של שפועלת באלסקה, הייתה גם ככה בגלל מזג האוויר שם, יש להם רק שמונה שבועות לפעול, בתוך זה במשך שבועיים הם התחייבו להפסיק לפעול, כדי שהלוויתנים יוכלו לעבור. אז העניין הוא זה לא חברת האנרגיה, העניין הוא זה המדינה, ומה היא מאפשרת לחברת האנרגיה לעשות. אז אם החברה עומדת בפני מדינה עם מוסדות חזקים, עם רגולציה טובה, עם אוברסייט, אז החברה תעשה את מה שהמדינה מאפשרת לה לעשות. היא לא תעשה מעבר לזה. חברה פרטית היא לא רע או טוב, אין לה אישיות במובן הזה. היא תעשה את מה שהיא יכולה על מנת לצמצם הוצאות ולמקסם רווחים עבור בעלי השליטה. והיא תעשה את מה שהמדינה תאפשר לה לעשות.
אז איך אתה רואה את הכניסה של שברון לישראל? שברון סך הכל נכנסה באופן שלובה בשיח מאוד מאוד אגרסיבי ועל אנרגיות גבוהות. יש שיאמרו שהכניסה של שברון היא איום יותר גדול מכל האיומים הביטחוניים החצי מומצאים.
אז מבלי להיכנס ספציפית לשברון, אני יכול להגיד שחברות נפט גדולות עושות את מה שהמדינה נותנת להם לעשות. כשבמקרה של חברת נפט גדולה שמגיעה לישראל, יש בזה הרבה יתרונות. כלומר, היא יכולה להניע תהליכים שחברה קטנה כמו נובל לא יכולה להניע. שיתופי פעולה, יוזמות שאפתניות לבנות צינור גז מישראל עד לאיטליה, שהוא די, צינור די מגלומני. ויש לזה הרבה יתרונות, אבל יש גם איומים, כי כשמדובר בחברה גדולה, זה אומר שיש לה יותר כוח פוליטי, משפטי, כלכלי, לשנות או לשכנע, קובעי מדיניות, לשכנע, להזיז את המדיניות שלהם בהתאם ל...
לתבוע את כל מי שעומד להם מול הצינור או מול האינטרס.
אז חברות גדולות הן נוטות יותר לתבוע. אם מול חברה קטנה, אנחנו די נהננו מול נובל אנרג'י, כי פעילי סביבה, כל פעם שרצו לבנות איזה צינור לחוף או מתקנה קליטה, אז פעילי סביבה באו ויצאו מולם אולי במתקפת יח"צ. אבל כשמדובר בחברת נפט גדולה, יש גם נטייה לתבוע באופן אישי את פעילי הסביבה. זה לא התפקיד של האזרח. לשמור על הסביבה זה התפקיד של המדינה.
אז מה בעצם המדינה צריכה לדעתך לעשות?
המדינה צריכה לעמוד על, על תקני הסביבה שהיא קבעה, ולהגביר אותה ולאכוף אותה. היא צריכה לוודא שהחברה עושה את מה שהיא אישרה לה לעשות, ולהמשיך לנטר, לא לתת לאזרח לעשות את זה או להצביע על הליקויים. המדינה צריכה להיות שם על המשמר, והחברה תעשה את מה שהמדינה מאפשרת לה לעשות.
טוב, אכיפה במדינת ישראל זה נושא קצת כואב, לא רק בתחום האנרגטי. תגיד, מה לדעתך אמורות להיות היסודות של מדיניות אנרגטית ארוכת טווח ויציבה לישראל, וכזאת שגם תטיב עם הצרכן, כאילו... גם תהיה ביטחונית ויציבה ורציפה ובתקמה, אבל גם בסוף תטיבים מהצרכן.
אז זה לא פופולרי התשובה שאני אתן, כי אני בטח לא מישהו כמוני, אני מלמד במחלקה ללימודי סביבה באוניברסיטת וושינגטון, אין לי אוטו, כי אני נוסע רק בתחבורה ציבורית ואני סביבתי, אבל אני חושב שישראל לא צריכה להתעסק בפליטות גזי חממה. אני חושב שהיא צריכה להתעסק עם זיהום אוויר. ההשפעה של ישראל על התחממות האקלים היא מזערית. גם אם נשנה את כל משק האנרגיה, החשמל שלנו, לסולרי ורוח, אנחנו לא נשפיע כמעט בכלל על הנושא של שינוי אקלים. וזה לא מצדיק בפני עצמו השקעה מסיבית בטכנולוגיה שעוד לא הוכיחה את עצמה מבחינת השטח שהיא דורשת במדינת ישראל, מבחינת ה... טכנולוגיות להגירת חשמל שעוד לא הבשילו והפכו לכלכליים מספיק.
טכנולוג כמו איזה סוגים של טכנולוגיות?
אנחנו מדברים למשל על זה שישראל תנסה להגיע ל-30% אנרגיות מתחדשות, 30% מהחשמל שלה יהיו מאנרגיות מתחדשות עד 2030. עכשיו, יש פה הטעיה, כי אין לנו אנרגיות מתחדשות, יש לנו אנרגיה מתחדשת, שמש.
שמש.
אין לנו רוח, יש רוח קצת ברמת הגולן וזה לא מספיק, אין לנו גיאותרמי, אין לנו הידרו, יש לנו רק שמש. להגיע ל-30% חשמל משמש זה מטלה רצינית, אני לא בטוח בכלל, ואפשר להסתכל על מפה ולהגיד, לא, יש לנו את השטח בשביל לבנות את כל הפאנלים הסולאריים האלה, אבל אז גם נכנס הנושא של פוליטיקה, של הקצאת קרקעות, אנחנו צריכים, יש למשל את המפעל האדיר הזה באשלים, כן, המפעל הסולארי הוא יפהפה, אבל הוא לא יעיל מבחינה כלכלית, והוא תופס יותר מ-4,000 דונם. עכשיו, הקצב גידול בישראל הוא קצב גידול של מדינת, שלא של מדינה מערבית. אנחנו מאוד, הפריון פה הוא מאוד גבוה, ואנחנו דורשים יותר חשמל כל שנה מש... אם למשל אנחנו רוצים לעבור לאנרגיות מתחדשות, אנחנו צריכים לבנות תחנה וחצי של אשלים כל שנה, רק כדי לעמוד בגידול בצריכה, אפילו לא כדי להחליף את האנרגיות שכרגע אנחנו משתמשים בהן. עכשיו, האם יש לנו שטח לדברים האלה? את יכולה להסתכל על הנגב, להגיד, הנה, יש פה שטח, אבל שליש מזה זה שמורות טבע, ושליש, יותר משליש מזה זה שטחי אימון של צה"ל, וכל השאר זה שטחים של מועצות מקומיות להרחבה עתידית, ומי מהם הולך לוותר על זה. אז מאוד קשה להצדיק את זה מבחינה טכנולוגית, פוליטית. ישראל בשלב הזה צריכה להתמקד בקידום גז טבעי בישראל, שאומנם עדיין פולט CO2, אבל חצי ממה שפחם פולט, וכשזה מגיע לזיהום אוויר, הרבה פחות מחצי ממה שפחם פולט, להחליף, לקדם יותר תחבורה ציבורית, במקום מכוניות פרטיות, ככל האפשר לקדם מכוניות מונעות גז או חשמל, במקום סולר ובנזין, שוב, למרות שגם מכוניות חשמליות יש בהם בעיה, והיה לכם פודקאסט בדיוק על זה, זה מה שיקדם את ישראל בשלב הזה. לכשיבשילו הטכנולוגיות הסולריות, לכדי כדאיות כלכלית אמיתית, גם מבחינת השטח והאגירה, אז ישראל יודעת להדביק את הקצב ולהגיע לשם מהר. אנחנו משק קטן וסגור, וכבר פעמיים בהיסטוריה שלנו החלפנו במהירות נורא גדולה את מקורות האנרגיה שלנו. מנפט לפחם בשנות ה-80 ומפחם לגז בעשר שנים האחרונות. בשלב הזה אנחנו צריכים להתמקד באמינות הספקה ובמחיר, במיוחד שיש לנו גז טבעי זול ומקומי. תוך כדי שאנחנו מפחיתים זיהום אוויר, אבל לא גזי חממה. אם אנחנו רוצים לקדם אנרגיות מתחדשות, אקלים זה לא תהיה הסיבה לכך. יש סיבות ביטחוניות טובות לקדם אנרגיות סולריות.
כמובן.
אבל לא אקלים, אקלים זה לא הסיבה.
אילה, היה המון המון תודה, זה היה מאוד מעניין ומחכים. המון תודה לרועי ברגמן האורך שלנו ולסוף הסאונד. אתם מוזמנים להצטרף אלינו בקבוצת הפייסבוק מיטב המוחות, שם אנחנו מעלים גם את הפרקים, וגם עורכים דיונים סביב הנושאים שעליהם דיברנו. מקווה שנהנתם ושיהיה לכולם המשך יום נעים.